anni.
Dimmi un po' dove c'è da una chiesa.
Shalom.
אני בני למן, אני חלק מהזמן מלמד פה בישיבה, חלק מהזמן אני פסיכולוג. תיזהרו, כל מה שתגידו זה לזכותכם. אני עוסק בלימוד זכות, אני לא עוסק בלימוד חובה, ואני לא עוסק בענייני טיפול כשאני נמצא בישיבה. אז אני מלמד מחשבת ישראל, ואני אלמד איתכם, כלומר אלמד, לא אתחמק מזה. אתה רוצה? אתה רוצה? אם אתה קולט יותר טוב כשאתה מקליט, אז זה בסדר. אז אני אבל רוצה ללמוד איתכם את ספר הכוזרי, אבל היום אני לא אלמד איתכם ספר כוזרי, אני רוצה לתת איזושהי הקדמה ללימוד בכלל של ספר הכוזרי בעצם, אבל לא רק ספר הכוזרי, כי בכלל הנושא הזה של עיסוק ולימוד ענייני מחשבת ישראל, אמונות ודעות. אז אני אתן איזושהי הקדמה קצת לעניינים האלה, ובשבוע הבא, בלי נדר, בעזרת השם, אני אתן הקדמה או מבוא לספר הכוזרי עצמו, ואחר כך נתחיל ללמוד, זאת אומרת, אחרי סוכות. לא, הכוונה שלי לפני כן, אבל נראה מה שנספיק, איך שזה יצא, כי השנה יצא יום ראשון ערב ראש השנה, אבל אחר כך דווקא בין יום כיפור סוכות יהיה לנו, בין יום שאחרי שבת תשובה נוכל ללמוד. טוב. תראו, אני רוצה כמה דברים באמת להקדים בכלל בנושא הזה של לימוד מחשבה, כך אנחנו קוראים לזה פה. איפה שאני למדתי, אני למדתי במרכז הרב הרבה מאוד שנים, שם קראו לזה לימוד אמונה. אני אסביר את ההבדלים אולי קצת בעניין הזה. תראו, באמת העולם היהודי אני אעשה איזשהו דרך מעניינת לבטא את העניין הזה. יש בחזל בכמה מקומות שעושים אל תקרי ככה אלא ככה, מכירים את הפטנט? משהו לא מסתדר מה שכתוב, אומרים אל תקרי. למשל, הכי מפורסם, כמעט הכי מפורסם, אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה, שנאמר והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות הרוחות, אל תקריא חרות אלא חירות. סחתר, עסק נגמר. אבל זה קושייה עצומה, כן? מה פירוש, איך אתה עושה את הדבר הזה? עכשיו יש עוד דבר כזה, תורה ציווה לנו משה מור רשע קהילת יעקב, מה אומרים חז"ל? תקריא מור רשע אלא מה? מאור עשה. עכשיו זה משהו נורא רלוונטי לבחורים צעירים כמוכם, כי מה ההבדל בין מור רשע למאור עשה? מה ההבדל? ההבדל הוא בין אם ההורים מסבים לך את השידוך וקובעים לך משהו, וזה קיבלת אישה מורשה, זהו, ירושה, זהו, הכל סדור. מה זה מאורסה? מאורסה זה מצב שבו אתה יוצר קשר אישי עם הבחורה, קשר אישי שלך, אתה בוחר, אתה מרגיש. יש הבדל עצום, תסכימו איתי שיש הבדל. זה מדרש חריף מאוד. במקום מורשה, מה הופכים את זה? מה? למאורסה. עכשיו תראו, אני רוצה לתת פירוש לעניין הזה, גם אני אסביר אחר כך את החירות וחירות, כי יש לי תירוץ די טוב אני חושב, אבל אולי אסביר בכלל את השיטה הזאת של אל תקרי, כן? אני רוצה להסביר משהו בעניין הזה. מה ההבדל בין קרי לכתיב? מה ההבדל בין קרי לכתיב? כן? יש בתורה קרי וכתיב, יש את מה שכתוב, והדברים הכתובים זה מורשה. אומרים לך, אוי ואבוי לך, אם אתה תקרא מורשה אתה בבעיה. אתה צריך לדעת לקרוא את זה מה? מאורסה. מה הרעיון שמאחורי הדברים? הרעיון מאחורי הדברים שבאמת הכתב הוא מורשה, הוא עובר לנו בירושה, קיבלנו אותו. תחשבו רגע, מה הדבר הקבוע היציב? הדבר הקבוע היציב זה הכתב, ספר תורה עובר מדור לדור. אנחנו מאמינים שהספר תורה שנמצא לנו בארון הקודש, שהפכו אותו, אבל זה ארון קודש, רק שהוא הפוך בה והפוך בה, כן? זה, אוקיי? הספר תורה הזה הוא דבר השם. אבל הספר תורה עצמו עובר מדור לדור. עכשיו, מי משתנה בכל דור ודור? הקוראים, האנשים. נכון? עכשיו תראו, זה מה שאומרים לך, תשמע. הספר יכול להיות אותו ספר תורה, התורה יכול להיות בשבילך רק מורשה. אדם יכול לחשוב שזה ירושה, אלטה זכן, ביידיש אלטה, זה ישן, זכן זה דברים, זה דברים ישנים, ודברים עתיקים, דברים שהיו שייכים לעבר, והם סך הכל תמיד יישארו מה? מורשה. איזה ירושה, דבר שאתה יורש אותו עבר בדור לדור. יש אנשים שאוהבים דברים כאלה, דרך אגב. יש אנשים שמשוגעים על דברים ישנים, הם לא אנשים ש... טוב, בסדר, יש כאלה. פסיכולוגים צריכים להכין כל האפשרויות. אבל רוב האנשים בכל אופן לא מעוניינים שהקלה שלהם תהיה מורשה. אל תזכר. הם רוצים שמה, שזה יהיה מאורסה. אז אומרים לך, תשמע, התורה היא באמת, באמת, יכול להיות, הבייסליין של התורה זה מורשה. אתה מתחיל את העסק הזה, אנחנו מתחילים את העסק הזה, את הלימוד תורה שלנו, את ההשתייכות שלנו לתורה, אנחנו מתחילים בתור מורשה, בתור משהו שאנחנו קיבלנו מדורות קודמים. זה דבר, זה מופיע אלינו בתור מה? מורשה. עכשיו אומרים, תשמע, חביבי, אם אתה תשאיר את זה רק כמורשה, אתה תאכל את זה. האתגר של כל אחד ואחד מאיתנו זה מה, מה לעשות? שיהיה כתוב מורשה, אבל להצליח לקרוא את זה בתור לא מורשה, אלא בתור משהו שהוא מה? מורשה. צריך להעמיד איזשהו יחס אישי שלנו כלפי הדברים. כלומר, אני מתחיל, באמת, אני מתחיל מזה שירשתי. אבל מגיעים לגיל שלכם פחות או יותר וקצת לפני כן, אפילו שמתחילים להגיד, רק כי אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. אני, כל השייכות שלי לזה זה כי אני, כי נולדתי בבית כזה, כי חינכו אותי, כי עיפו אותי, כי... האם אני מצליח ליצור איזשהו יחס אישי כלפי הדברים האלה? יחס אישי שהוא מתחיל באמת מאיפה? ממני. אני אומר לך, תשמע, מורשה, אבל אם אתה לא תדע לקרוא שזה מה? מאורסה? הלך עליך. אתם מבינים? זה בדיוק האתגר. עכשיו, כל החיים שלי הם בדיוק המתח הזה בין מורשה למאורסה. יש דברים שנשארו אצלי מורשה. יש דברים שהפכו להיות אצלי מה? מאורסה. יש דברים שהתחלתי להרגיש משהו שהוא... אבל זה המתח שאנחנו חיים בתוכו. בין מורשה למאורסה. זה לא סתם חזל דרשו אל תהיה מורשה למאורסה. בגלל שהקוראים, הקוראים אלה שיש להם את החיים שלהם, שהם יכולים לקרוא, התפקיד שלהם לדעת איך הופכים את המתח הזה בין מורשה למאורסה. זאת אומרת, אני רוצה לטעון שזה העניין של קריא וכתיב, בסדר? שכל פעם ש... אל תקרי בנייך, אלא מה? בנייך. בנייך, בנייך, בנים, זה בנים. אני לא קבעתי שאני בן של אבא שלי. זה הוא קבע. זאת אומרת, בנים זה משהו שתכונה שהיא נתונה, בדיוק כמו מה? מורשה. עכשיו, אם הבנים הם גם בונים, זה תלוי במי? בבנים עצמם. אני אומר לך, זה בנייך. אבל אם הבנייך יהיו בונייך, זה תלוי במי בהם. הוא עשנו ולא אנחנו. זה אקטיב, וכתוב במה? באלף. אבל אם לא בוו, תלוי במי? נכון, הוא עשנו ולא אנחנו. אבל אם ולא אנחנו, במי זה תלוי? הבנתם, אני רואה שזה מסתדר לא רע. אל תקרי חרות, אלא... טוב, אז פה יש קושייה עצומה. שהיא מעניינת, מה לעשות? והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. עכשיו, מי שקצת מבין בענייני חריטה, אז יודע שכשחורטים משהו, זה בתוך הדברים, נכון? לא חרות על הלוחות, או כתוב על הלוחות, או חרות בלוחות. הבנתם? זה בעיה, בפסוק. המכתב הוא או חיצוני, הכתיבה היא חיצונית, או שהיא חרותה בתוך הדברים. זה ההבדל בין, מה היחס בין המכתב לבין הלוח? היא שאלה מה היחס בין הרעיון, בין התוכן, לבין מי שהולך לממש אותו. זה מובן מה שאני אומר. כלומר, אם הרעיון הוא משהו חיצוני, דבוק לך מבחוץ, שאפשר למחוק אותו, או משהו שהוא חלק מהותי של הדברים. עכשיו, האמת היא, בלשון מקרא, והיו הדברים האלה על לבבכם, אז נכון שיש וורט כזה יפה, שתשים את זה על הלב כדי שמה? שאם הלב ייפתח, הכל ייכנס פנימה. אבל וורטים זה וורטים. הפשט הפשוט, והיו דברים על לבביך, מה? בתוך לבבך. אז גם פשט הפשוט של הפסוק הזה, והמכתב, מכתב אלוהים, הוא חרות, מה? על הלוחות, זה בתוך הלוחות. איך שלא יהיה, מה אני רוצה לטעון? אני רוצה לטעון שחזק כשאמרו אל תקריא חרות אל החירות, הם הבינו טוב מאוד שבעצם השאלה מה היחס בין המכתב לבין הלוחות היא השאלה מה היחס בין האידיאלים של התורה לבין בני אדם שהולכים לממש אותה. האם התורה היא מודבקת עלינו מבחוץ והיא משהו חיצוני לנו ואז היא לא חירות לנו, או שהתורה היא מה? חקוקה בתוך האנשים, חקוקה בתוך הלוחות, היא חלק מהותי של האדם. ואז באמת הם צודקים שאל תקריא חרות אלא מה? חירות. תבין שכתוב פה את השאלה העקרונית הזאת, האם התורה יכולה להיות חלק מאיתנו, האם יכולה להפך להיות מה? מורסה, או נגזר עליה ועלינו שהיא תישאר מה? מורשה. עכשיו, אז אני רוצה לומר שהמעמד שלי עכשיו לבוא אתכם ספר החוזרי הוא המעמד שלי לשתף אתכם במאמצים האישיים שלי, זה משהו נורא אינטימי, נורא עשה, כן? זה משהו שאני רוצה לשתף אתכם בדרך שלי, לעסוק בנושא הזה של העמדת איזשהו ניסיון להבין בצורה מסודרת באמת את היסודות האמוניים של כנסת ישראל. בסדר? זה המאמץ. עכשיו, לכולנו, אתם, אנחנו כולנו, יש לנו במתח הזה בין מורשה לבין מורסה, כן? גדלתם בבתים דתיים, התחנכתם רובכם, אני משאר, אז בעצם אתם בתוך זה מלכתחילה, ותמיד המתח הזה, מורשה, מורסה, הוא קיים בתוככם, ופה אני רוצה לתת איזשהו גיבוי רעיוני, הגיוני, לפי הבנתי, אבל אתם תמיד יכולים לחשוב שזה לא הגיוני, להתווכח איתכם, אבל... ואני רוצה לומר שני דברים ביחס, למה אני אומר שניים? אני לא יודע, כמה דברים, בסדר? אבל קודם כל אני רוצה לומר שלאחזן, מי שחושב שאני אלך להוכיח את אמיתת התורה בשיעורים האלה, אני רוצה לאחזן אותו. אני לא רוצה, אני צריך, אני נאלץ, בעוגמת נפש רבה. אני רוצה להסביר קצת משהו למדני לטובת העניין. תראו, אתם יודעים שבכל... בבטרה זה לעניין, אתם יודעים שבכל סכסוכים בין ממוניים, בין אנשים, הכלל המרכזי שמנחה אותנו זה המוציא מחברו עליו הרעי. עכשיו תבינו, זה אתם לא מבינים, אבל אני עכשיו אסביר לכם את זה, שהוויכוח הכי רציני בכלל בסכסוכים לא רק תורניים הוא מי המוציא ומי המוחזק. כי אם אני מוחזק ואתה מוציא, אז אתה צריך להביא רעי, ואם אתה מוחזק ואני מוציא, אז אני צריך להביא רעי. אז תביאו לכם בכל קדם משפט שיש לא רק הוויכוח הראשוני הוא מי מוחזק ומי מוציא, בסדר? כי מי שמוציא הוא זה שצריך להביא רעיות. עכשיו יש דינים שונים ביחס לנושא הזה, משום שאם אני מוחזק אז מוחזקות, זה נכון שזה טועם ונטען, זה לא בדיוק בבטרה, אבל בסדר, בסדר, אבל ברמה העקרונית יש הבדל גדול. מה זה ראיה? ראיה זה או מה? הכי טוב? עדים. או משהו שהוא חזק, שנותן פה רגליים רציניות לדבר. עכשיו, יש הבדל. אדם שהוא מוחזק, צריך להביא טענה. טענה זה טענה. זה לא ראיה. טענה זה משהו מאוד חלש יחסית למה? לראיה. אבל מוחזקות, יש בזה מחלוקת אחרונים, אבל מוחזקות לפחות צריך איזושהי טענה. איזשהו... אתה צריך להגיד, אני מוחזק עכשיו ב... בזה. בסדר? אני מוחזק בזה. אני... לא טוב לי זה. אני מוחזק בספר שלי הזה. עכשיו, אתה טוען שזה שלך. אתה לא טוען, אבל אתה טוען שזה שלך. בסדר? עכשיו, אני צריך להגיד לפחות משהו. ירשתי את זה, קניתי את זה. אני לא צריך להוכיח את זה שירשתי את זה או קניתי את זה. רק צריך לטעון את הטענה שמה? שירשתי את זה, קניתי את זה, גנבתי את זה, גם זה טענה לא רעה. כי הוא, אם הוא טוען שזה שלו, והוא לא אומר שגנבתי את זה ממנו, אז הוא צריך להביא מה? ראיה. אני צריך להסביר איך הדבר הזה נמצא בחזקתי. אבל אם הוא נמצא בחזקתי, צריך איזשהו סיפור לבוא ולהגיד שמה? דווקא כשתמדו חזקת הבתים, זה מתחיל שם כן יש את הדיונים האלה. כן? שם תגיעו לזה, אז אני... זה הכנה. בסדר? צריך טענה... כדי להסביר, אבל הטענה היא טענה, היא לא משהו שצריך להביא ראייה בשביל. עכשיו תראו, היה גוי חשוב שקראו לו עמנואל קאנט. שמעתם עליו? פילוסוף. הוא היה פילוסוף, 250 שנה, והוא כתב ספר בגרמנית. לא משנה, הוא כתב כמה ספרים. אבל הוא כתב, בין היתר הוא כתב ספר שאומר שאי אפשר להוכיח לא את קיומו של האל, או גם את מה? אי קיומו של האל. הוא הוכיח שאי אפשר להוכיח. עכשיו האמת היא שזה לא כל כך מסובך להוכיח שאי אפשר להוכיח. כי הטענה המרכזית שלו הייתה שכיוון שאחד המאפיינים הבסיסיים של האל, ותסלחו לי, אתם בשעות האלה יצטרכו קצת לגרד את החלודה מעל הראש, אנחנו פה חושבים, מחשבת, אז זה קצת כזה דורש חשיבה. אז כיוון שהאל בהגדרה הוא מעבר לכל הדברים שקיימים פה, כן? הוא גדול עלינו בכמה מספרים, הוא קיצור, הוא אין, הוא קיצור. אז לא יכול להיות שהשכל המצומצם האנושי הוא יוכיח את מה? משהו שהוא מעבר לו. אתם יודעים, שמעתם על גדל? אז הוא אומר משהו דומה לזה, כן? שבעצם כל מערכת היא בעצם לא יכולה להיות מוכחת מתוך עצמה, היא תמיד מסתמכת על איזשהו אקסיומה שהיא מעבר לה. לא חשוב. חשוב. אבל זה משהו שהוא טוען את ה... אי אפשר להוכיח. קיצור, אי אפשר להוכיח. אז גם אנחנו לא נוכיח. ריאל לא עושה את זה. לא, זהו בדיוק הקטע, זה הקטע שלו. הוא לא מוכיח, הוא לא מוכיח, הוא לא מוכיח.
עכשיו...
טוב, תכנראה מה הוא טוען. אני רצה רק... כן?
לא מוכיח את המתות האלה.
טוב, זה תכף נראה מה היה בזמנו. בכל אופן, ריאל, לא, זה הדבר היפה בספר הזה, שהוא לא ספר פילוסופי, הוא פילוסופי, אבל הוא ספר שבעצם ברמה העקרונית לא חושב שהכלי המרכזי לאשש את האמונה היהודית הוא כלי של איזשהו התנהלות אינטלקטואלית ודוקרב אינטלקטואלית. הוא לא חושב כך. הוא דווקא ספר שבעצם הוא לא ממש רב בצורה מתווכח עם הפילוסוף. הוא אומר, וואלה, אתה צודק. אם לא הייתי בן לאומה שיש מסורת שעוברת בתוכה, הייתי פילוסוף כמוך. זאת אומרת, הוא מוכן להגיד, אם לא היה לי משהו אחר, הייתי באמת... אבל יש לי משהו אחר, מה לעשות? כיוון שיש לי משהו אחר, אז אני אחרת. אבל בעצם אין לו ויכוח חזיתי עם הפילוסופיה. ובעצם במובן הזה, תראו, כל שאר הספרים שנכתבו בזמנו, במיוחד יש ספר של יהודי חשוב מאוד, מורה הנבוכים, אתם מכירים, רמב״ם? כן? זה ספר מאוד רציני, הספר הזה. אבל מה לעשות? פג תוקפו. זה מוקלט, אני אסביר. תראו, כיוון שהרמב״ם בנה על הפילוסופיה של זמנו, והפילוסופיה של זמנו התמוטטה, אין מה לעשות, מי שמתפלסף היום כאילו אנחנו בימי הרמב״ם הוא אנכרוניסט, יש לזה מילה בעברית, בגלגולים רבים מאוד הפילוסופיה של היום לא מבוססת על זה. בדיוק בא קאנט וקלקל את הכל. ולא רק קאנט, כל היום ודקארט, כל הפילוסופיה המודרנית שמה את הפילוסופיה האריסטוטלית המתקדמת והסכולסטיקה של ימי הביניים, כל זה היום פסה. אני אגיד יותר חריף, כי צריך להגיד, תיקחו הלכות יסודי התורה, והרמב"ם מביא שם הלכות יסודי התורה, ראיתם? קלאס, יש שם שני פרקים שמסביר מה זה מעשה בראשית, מה זה מעשה מרכבה. עם כל הכבוד, הוא בנה על הפילוסופיה של תקופתו והכניס אותה ישר פנימה לתוך מה? היכל התורה. אבל מה שכתוב שם מבחינה פילוסופית לא תקף, לא ניתן לאישוש פילוסופי. זה לא קרה לספר הזה, כי הספר הזה לא מה? לא אמר שהפיגומים שלנו הם הפילוסופיה. מה שקורה לרמב״ם היום, תדברו עשרה גלגלים, גלגל הירח, תקראו שם מה שכתוב שם, אז אתם צריכים המון פרשנים להסביר לכם מה שכתוב שם, כי לא מובן מה שכתוב, וגם אחרי כל הפרשנים לא כל כך תבינו מה שכתוב, בגלל שפשוט מאוד הדברים האלה הם לא הפילוסופים, זה לא מה שלומדים היום. לא בגלל שאנחנו אנשים שצריכים להיות מודרניים וכל הדברים האלה, ומורשה ומורשה, לא קשור. באמת, הפילוסופיה היום נמצאת במקום אחר. ולכן, זה אחת הבעיות של הספרים האחרים. ללמוד היום מורה נבוכים, אפשר לעשות, איך אומרים, בשינויים המתחייבים. זאת אומרת, אתה צריך לעשות אוקימתות כאלה, ואתה יכול לדון בכל מיני שאלות. אני גם אוהב את זה. ונזכיר מדי פעם את הרמב״ם, כדי לעשות השוואות. וכדי לחדד דברים. אבל עם כל זה, לבוא ולהגיד שאפשר היום לקחת את הפילוסופיה של הרמב״ם ולבנות עליה דברים, הדברים רחוקים מאוד. יש כמה ורסיות משודרגות של הרמב״ם, אם תרצו, אולי חלק מהדברים של הרחזי קרסקס אפשר לקחת חלק מזה, אבל בסך הכל העולם המודרני נמצא הרחק מזה. ולכן, שנייה אחת, רגע, תן לי קצת ככה. ולכן, בעצם, מה שאני רוצה לטעון זה הטענה הבאה. אני רוצה לחזור לרגע לעולם הטענות והרעיות. אני חושב אישית שבדיוק כמו שאמרתי לכם שאין ראיות, אין הוכחות, נוקאוט. אני לא מאמין שיש למישהו איזשהו נוקאוט אינטלקטואלי שיכול להכריח מי שאיננו מעוניין ומי שאיננו רוצה להאמין. לא מאמין שיש דבר כזה. אני לא מאמין שיש תותח אינטלקטואלי, הבנתם? מנגנון כזה שמישהו שלא בעקבות הטיעונים האלה השתכנע שמה? שכן. או יוכח לו שכן. עכשיו, ומי שמחפש את זה, ליבי איתו. מי שאומר, וואלה, אני אגיע לישיבה הגבוהה, אני אלמד שמחזיר את שיבה של חכמים, וזה שם אני אמצא את ההוכחות, האולטימטיביות, וסוף כסוף זה יגל אותי מייסוריי, כי אני כל הזמן מתייסר, ואני רוצה להוכיח לעצמי, כי אני... זה כבר קשור פסיכולוגי קצת, אבל רק קצת, כן? זה... ההתלבטות הזאת, התחושה הזאת, שאני זקוק למשהו שהוא... אני... סליחה, זה מאכזב, זה באמת מאכזב, אבל השכל שלי לא יכול להכריח אותי לעשות את הדבר הזה, כי השכל שלי יש בעיה עם זה. אני אכנס לזה ביתר הרחבה, אבל יש פה בעיה שהמחשבה הזאת, טוב, אני אסביר לכם את זה קצת, כי זה קשור לכוזרי, הוא באמת בסדר היום. הספר הזה ממש. כי המחשבה הזאת שניתן להוכיח ולהכריח, יש בה הוכחה, זה לא עובד. אז מה יש? שנייה, רק אני אסביר מה יש. יש, כמו שאמרתי, מוחזקות עם טענה. אדם שמרגיש שייכות לתורה, שייכות לחינוך שהוא קיבל, והוא יכול להסביר לעצמו את העולם שיש לו, אז הוא יכול להרגיש בנוח. כי הוא לא אומר זה סתם, זה שלי. זה ירשתי מאבותיי, זה המורשה שלי, זה המורשה שלי. כל הדברים שאדם מרגיש שייכות לדבר, הוא יכול להרגיש, הוא לא יכול מה? להוכיח ולהכריח מישהו אחר, אבל הוא יכול להרגיש בטוב עם עצמו, שזה דבר לא... כפסיכולוג, להרגיש טוב עם עצמך זה לא רע, כן? זה אפילו דבר טוב. אז ההרגשה הזאת, אני יכול לעזור לעצמי קודם כל, וגם לאחרים, לשמוח, לשמוח בעולמי, לשמוח בתורתי, לשמוח באשרינו, אתה וחלקנו, זה אני יכול לעשות. אבל זה באמת הרבה פעמים תלוי בזה שאדם מרגיש שמה, שיש לו גם את המה, את המוחזקות. זאת אומרת, המחשבה הזאת שאפשר יהיה לחנך חינוך תורני רק עם טענות, בלי מוחזקות, מצטער מאוד, כי הטענות הן לא ראיות. מה שאני הולך, גם כל מה שאמרתי עכשיו זה טענה לא רעה, אבל זה לא ראיה. אוקיי? אני לא, יהיו לי ראיות. אני מאוד מאוד מתנצל על כך, אבל אני מתעקש שאין ראיות. זאת אומרת שאי אפשר להוכיח בצורה, למה זה ככה? לא, זה ראייה. כן, כן, אני אסביר. הר סיני זה באמת משהו, חוויה יוצאת מן הכלל, אבל איך נגיד את זה, אני אקדים, אנחנו נחזור על זה, כן, למשל...
כדי להפוך משהו לראייה, תראה, תמונת הקצה של משהו כדי להפוך
לראייה. תראו, טוב, אנחנו מתחילים בעניין, בסדר? טוב, יש בירושלמי, מסנדל, כתוב ככה שמה ההבדל בין חכם לבין נביא? יודעים? מה ההבדל בין חכם לנביא? ההבדל מאוד מאוד תאומי, כן? כשאתה שואל חכם, מה יהיה מזג האוויר מחר? אז הוא אומר, טוב, תסתכל במפה הסינופטית, ככה שקע, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט כשאתה שואל נביא מה יהיה מחר, אז הוא אומר, רגע, זה נוגעים, לא משנה, מחר יהיה עומס חום כבד. שואלים אותו, איך אתה יודע? הוא זה חמיד. ראש ברוך הוא אמר לי, אונליין. הוא לא אומר, תסתכל, כי עכשיו תבינו מה ההבדל. הנביא בעצם אומר שהוא קיבל את האינפורמציה הזאת במה? אונליין קראנו לזה, נבואה, לא משנה. ישירות, אין לו יכולת לגבות ולהוכיח את מה שהוא אומר. אין לו יכולת להוכיח את מה שהוא אומר. אין לו יכולת להוכיח.
אבל זה מקרה שנביא שזה
אחד מדבר עם השם. מה?
אז
גם כן לנו אין אפשרות להוכיח את זה, כי אני ראיתי, לא ראיתי שאתה רואה. אתה אומר שגם אתה ראית.
זה מוכח לך.
מוכח לי, אני לא צריך להוכיח בכלל. יש לי התנסות בדבר הזה, כן? כמו שלמשל, אני לא יכול להוכיח לך שאני מדבר עכשיו. אני גם לא צריך לצאת לדעתי, אבל אני לא יודע, אני מרגיש שאני עכשיו מדבר איתך, אני לא יודע מה שקורה לך, אני לא יודע. בכל אופן, אם זה חלום, זה חלום נחמד. זה לא... אין אפשרות להוכיח, הקיום הוא קיום.
אז אתה לא יכול להוכיח, אם אתה מגיע לרמה כזאת, אתה לא יכול להוכיח קיום.
למה שאני לא אגיע לרמה כזאת? מה רע להגיע לרמה כזאת?
בדיוק מזה הגיעו
למשפט. אז אני בדיוק, זה מה שאני רוצה לומר, שיש משהו שאדם יכול להיות מלא בו ולהאמין בו, והוא לא יכול, עכשיו, והדבר היחידי שהוא יכול מה לעשות,
נזיקים, גילותו דבר אתה לא יכול להכיח.
לא, 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 כל דבר. לא, 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 לא. אני יכול, שנייה, אני יכול לטעון ש, וזה בדיוק ההבדל, כשהתשין, זה הבדל עצום. הנביא נשען על עצמו, ועל אישיותו, ועל ההתנסות שלו. והוא אומר, תשמע, אני חייב לשתף אותך. תשמע, אני חייב לשתף אותך. מה שקרה לי? היה לי היום בלילה, חוויה כזאת נבואה. עכשיו אתה יכול להאמין, לא, לא. הוא לא מוכיח. הוא משתף אותך בחוויה שלו והוא מוסר לך אותה. יש פה משהו של עדות. הנביא מעיד על משהו שקרה לו. אתה יכול להאמין? אתה יכול לא. מה? אתה לא יכול איך שאתה מדבר. יכול להיות, יכול להיות. שנייה. לעומת זאת, מה אומר החכם? החכם אומר, תשים אותי בסוגריים. אני כלום. אני רק מה? אני מצאתי את החוכמה. ומה מכריח את זה שמחר יהיה עומס חום כבד לא עלינו? תסתכל, אני לא בעסק, נכון?
אבל אתה מוכיח שזה נכון.
אתה טוב, אתה תיווכח בזה שזה נכון. כשאם אתה יודע לקרוא מפה סינופטית ואתה יודע מה זה שקע ומה זה כל הדברים האלה, כל חוכמת ה...
אבל מה מוכיח לי שמפה סינופטית זה נכונה בכלל?
אם אתה מפקפק, אז אתה באמת תצטרך ללכת ללוויין. זה בדיוק ההבדל. שלגבי הנביא, אתה יכול אחר כך, לכל תחנה בדרך של המטאורולוגיה, אתה יכול להיכנס. למשל התחנה, כי הנחה שעומדת בבסיס העניינים הללו, ואנחנו עכשיו כל זה נחזור אחר כך כשנלמד כולו. ההנחה שאומרים שהדברים האלה, החוקים האלה שמנחים את היכולת שלנו להגיד מה יקרה מחר עומס חום כבד, הם חוקים שהם, תדערו מילים ורזיות, אימננטיים. זאת אומרת שהם נוכחים כל הזמן במציאות. הם מה שיקרא רבי יהודה הלוי שם אלוקים. זאת אומרת, איזושהי חוקיות שגנוזה ותבועה במציאות, ושבעצם, וזה הנחת היסוד של כל מדעי הטבע, לא רק אני יכול להיווכח בזה, אלא גם מי עוד יכול להיווכח בזה? גם אתה. ההנחה, אתם יודעים, זה בדיוק מה שחזן אומרים, מילתא דאבידא לגלויי לא משקרי אינשי, למרות שלא נוהגים ככה בדיוק, אבל לא חשוב. הרעיון הוא שאתם יודעים, אתם לא יודעים, אספר לכם. המדע, מה הקריטריון מקבל מאמר לכתב עת מדעי? אתה צריך לכתוב בצורה מאוד ברורה מה היו התנאים שבהם השגת את התוצאות הללו, כדי שמישהו אחר יוכל מה לעשות? לשחזר את התוצאות. זה שניתן לשחזר את התוצאות הוא איזשהו ערובה למה? שאתה לא משקר. בכתבי עת הסובייטיים בשנות ה-50 וה-60 היו כותבים רק תוצאות בלי לכתוב מה? כן. ולכן כל המדע הסובייטי לא כל כך התקבל בעולם המערבי, כי כי הוא לא היה, כי דרשו מפי הגבורה, כן? אז זה תנאי. עכשיו, מה הטיעון שעומד? זה שזה לא אני, שגם אתה יכול להיווכח בזה, שבחוקי הטבע אדם יכול להיווכח בזה. רמי דקארט, שמעתם מה אמרתי? לא חשוב. זה בדיוק מה שהוא טען. יש דברים שלמסורת, למורשה, אין שום זכות דיבור. כלומר, יש לה זכות דיבור, אבל שום זכות הכרעה, משום שמה אתה אומר? נהייתם מציאות ונחזה. כשאתה שואל שאלות שקשורות לדברים כמו, לא סתם נתתי את הדוגמה של מזג האוויר מחר, כי זה באמת חוקי הטבע, והם בעצם חשופים לצפייה שלך ישירות. אני רק נותן לך את התנאים שאתה תוכל להביא, כמו בעצם, כמו שאתם מכירים, אתם לא מכירים. סוקרטס, שמעתם על סוקרטס? הרי סוקרטס היה לו תזה שבעצם אי אפשר ללמד שום דבר. בעצם מה אפשר לעשות? מה? להוציא את זה לפועל. בעצם אפשר להזכיר לך, כן? יש שם בדיאלוג של סוקרטס עם מנון, אז מנון שואל אותו, אתה יכול ללמד אותי את הדבר הזה? אז הוא אומר לו, כמעט הכשלת אותי, אני רק יכול להזכיר לך את הדבר הזה. ואז הוא לוקח איזה בור בעם הארץ, והוא מראה לו ש... לא סתם, משפט איתגו. כן, אוקיי, אני רק מזכיר לך, אתה עבודה לי...
למדתי את זה כבר.
ודאי למדת את זה כבר, כי האתוס שעומד מאחורי זה, זה כמובן שהנשמה ראתה את כל האמיתות, והיא אותה... לפני שהיא חטפה את המכה פה על הזה, נכון? אם אתה מדרש על זה ש... לא בגלגול הקודם, בגלגול הזה, רק בהתגלגלות. בכל אופן, התזה הזו היא תזה שאומרת שבעצם ההיגיון תבוע בנו, ובעקבות ההיגיון שתבוע בנו כל אחד יכול להיווכח בדברים. זה נכון כלפי הדברים שהם אימננטיים, שהם קבועים, מצבים.
אבל מה שאתה אמרת זה שאתה מדבר, זה גם אימננטי.
לא, אני לא מדבר כל הזמן, למרות שזה נראה שכן. לא, אני לא אימננט, לצערי הרב, אני בן תמותה, אני לא משהו ששייך פה למציאות באופן מוחלט.
לא, אבל כולנו רואים פה שאתה מדבר.
אבל אתה מבין שאלה שלא הגיעו לשיעורים נפסיד, כן? אלה שלא באו לשיעורים, אתה תצטרך מה לעשות. אתה לא יכול לקחת אותם עוד פעם לשיעור ולראות את זה. אתה צריך עדות שזה ההקלטה של זה. אתה, זה לא הקלטה משנה שעברה.
כי עדות זה גם לא
מוכח. אז זהו, אבל עדות זה משהו אחר, זה בדיוק ההבדל, שעדות מעידה על אירוע שהוא חד פעמי. הרי מה שקורה פה עכשיו זה אונליין כזה, זה סטנדאפ ממש, כן? זה לא משהו ש... זה משהו אמיתי. והוא קורה חד פעמי. וכיוון שהוא קורה חד פעמי, הוא רק התנסות ממשית של כל אחד שני, שלכם, שלנו. זה התנסות שניתן לספר עליה, להעיד עליה, להעביר אותה במסורת. תבינו, זה טוב, אנחנו כבר מתחילים ממש לגעת בסוגיות הכי רציניות פה. יש דברים בעולם שלא ניתן להיחשף להם, אלא על ידי זה שיספרו לי עליהם. כי או שהייתי שם, ואם לא הייתי שם, אני חייב לסמוך על מישהו שיספר לי. עכשיו, לסמוך על מישהו שיספר לי. לך תסמוך על אנשים שמספרים לך סיפורים. לך תחיה אחרת. תמיד אנחנו חיים עם זה שאנשים מספרים לנו סיפורים. אתם יודעים שרב...
כל ההיסטוריה זה...
נכון, ממש בו במייסס. סיפורי רבות, כן. זה העסק. עכשיו, זה בדיוק הנקודה שיש בן אדם נורמלי שחי בעולם, הוא חי במתח הזה, בין דברים שהוא יכול להגיע לגביהם לוודאות, כי הוא יכול באופן אישי ישיר להיחשף אליהם, והם הדברים שהם נורא חשובים, אבל הם לא נורא חשובים. הם הדברים שבאמת הם לא חד פעמיים, הם הדברים שהם הרב פעמיים. זה הדברים שבאמת אפשר לראות את הכללים, את החוקים הקבועים. עכשיו, הדברים הכי מיוחדים בעולם הם דברים שהם קורים. הם קורים, הם, 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 הם לא חייבים לקרות. עכשיו, למה אתם סקרנים למה שאני הולך להגיד במשפט הבא? כי לא ברור מה אני הולך להגיד במשפט הבא, גם אני לא יודע. זה באמת משהו חוויה, נכון? זה יש את הסקרנות הזאת. הסקרנות הזאת אומרת כי יש משהו חד. כי אם אני הייתי אימננטי כמו שהצעת, לכבוד לי, אז היית יכול לדעת מה אני הולך לומר. כי זה היה חוק. כמו מזג האוויר. לא עלינו.
זה סוג
אני לא יודע איך עושים את זה, אבל אני יודע שזה לא, ברוך השם, אני לא חי ככה. אבל אני רוצה לומר שמה שאנחנו עכשיו נוגעים בו הוא שבעולם שאנחנו חיים בתוכו, אנחנו חיים בלפחות שני מישורים. יש את המישור של הדברים הקבועים המוחלטים שלגביהם ניתן אפשר להביא מה? בוא נגיד הוכחות שלפחות לא מערערים עליהם ולא מעצבנים ביותר. ויש דברים שהדרך היחידה היא לחוות אותם. ומי שלא חווה אותם נאלץ מה? להישען על מי שמה? שכן חווה אותם. ולכן מי שאל אותי על הנבואה וההוכחות וכו', נבואה זה דבר עצום, אדיר, אני מאמין בזה, אבל לא היה לי. אני מאמין שהיו אנשים שהיה להם, אבל אני רק מאמין, אני לא יכול להוכיח. אני מאמין למסורת הזאת שיש בתוכנו, שיש, אני גם מאמין, ואני יכול להסביר למה זה נראה לי הגיוני שיהיה דבר כזה, אבל זה לא הוכחה, וזה פחות מאשר מזג האוויר מחר, לצערי הרב. רק שני אחת. עכשיו, זה נראה שלמזג האוויר מחר יש יתרון, אבל בדיוק מה שניסיתי עכשיו להסביר לכם, למה שהיתרון הזה הוא לא משכנע אותי ולא עושה לי מי יודע מה, כי באמת, באמת, באמת הדברים החשובים הם לא מתרחשים. הדברים שהם ניתנים לבחירה האנושית, הדברים שהם חשובים לבני אדם כבני אדם, כי תבינו, שאדם יגיד משהו שברור שהוא הולך להגיד אותו, זה משעמם, זה לא מעניין, זה לא רציני, זה לא יצירתי, זה לא חדשני, זה לא בשביל זה בני אדם חיים. בני אדם חיים בשביל הרגעים המיוחדים של החיים שלהם, המשמעויות העמוקות של החיים, שהם לא נתונות מן היובי. ולכן, ועכשיו התחלנו קצת לגעת, אני חוזר ואומר, הניסיון לחשוב שיש הוכחות הוא מובן לי, הוא אפילו מקובל עליי בתור משאלת לב. אני מוכן להסביר למה זה שאין הוכחות זה לא חיסרון כזה גדול.
גם המפגש שלנו עם הדברים הקבועים כביכול, זה גם חוויה.
הכל בסופו של דבר נשען על חוויה. תראו,
אי אפשר, אנחנו משאירים את זה בתור הוכחת החוויה.
אי אפשר, כן.
אני לא יודע אם אני חי.
לכן אמרתי, לכן נזהרתי בלשוני ואמרתי שאני מוכן. הכל מתחיל מחוויה, אבל אתם אומרים ספירת העומר, אתם כן אומרים ספירת העומר. אתם אומרים מה שחסידים אומרים בספירת העומר, שזה בחינה של ספירות כאלה וכאלה? לא, אבל אתם יודעים שחסידים כן אומרים את זה? כן. אז אתם זוכרים שיש שם המטריצה הכפולה הזאת של 7 כפול 7? נכון? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. על חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. ואז יש חסד, 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 בסדר? עכשיו יש הוכחה שבחיות, ויש חיות שבו הוכחה. זאת אומרת, אתה צריך להבין שאנחנו, ברור שקודם כל אדם חי, אדם שלא חי לא מדבר בדרך כלל, כן?
אז אם קיבלנו בתוך הגדרה,
עכשיו בתוך החיים שלנו, בתוך זה יש דברים שאנחנו נשענים על עולם של הוכחות, ויש בתוך הדברים האלה שבתוך החיים שלנו יש בחינת מסורת שבחיים, ויש בחינת הוכחה שבחיים. הכל הוא בתוך זה שאנחנו חיים, אבל זה לא, זה בסדר, נו, so what, אבל יש הבדל אם אתה נשאר לאקסיומות שקשורות למשהו שאתה יכול לגשת אליו ואתה יכול להיווכח בו. שוב, הקדמה קטנה, בסדר? יש לנו חגים יהודיים, רגלים, שמעתם עליו, נכון? פסח, שבועות, סוכות, נכון? עכשיו, החגים האלה נמצאים בשני מסלולים. יש במסלול שקוראים לו מסלול חקלאי, אביב, קציר, אסיף, שמעתם על זה? אוקיי? וחגים היסטוריים, שמעתם על זה? יציאת מצרים, מתן תורה וסוכות, זה בעיה. כן, נניח זמן שמחתנו, גם לא אמרנו כלום. השראת שכינה, בסדר? זה אפשר לומר, זה גם נכון מבחינה היסטורית וזה, לא משנה. בסדר? אביב, קציר, אסיף, ובמקביל מה יש? יציאת מצרים. עכשיו, יש חגים חקלאיים ויש חגים היסטוריים. עכשיו, אם אני רוצה לחנך את הנכדה שלי, אני רוצה לחנך את הנכדה שלי שעכשיו חג האביב, מה אני צריך לעשות? לקחת אותה, להגיד לה, את רואה שאנחנו מתחילים עכשיו להוריד קצת את הסוודרים, לעשות קצת פוטוסינתזה, את מרגישה שהעסק שיצאנו מהחורף ואפשר קצת ככה נכון? אני יכול לקחת אותה, והיא יכולה באופן ישיר לחוות את מה? את האביב. באותו המידה את הקציר, באותה מידה את ההתלבשות בסוודרים, את ההתכנסות חזרה, ואת ה... מסכימים? היא יכולה לחוות בצורה ישירה. אם אני רוצה לחנך אותה ליציאת מצרים, וואלה, זה בעיה. אני יכול להגיד לה, כאילו יצאנו ממצרים. שמעתם? אבל זה לא עובד. הדרך היחידה, הדרך היחידה זה מה? לשתף אותה באיזושהי תחושה של שייכות לאומית, ולהגיד לה, תשמעי, אנחנו עם זקן, ולפני 3,000 שנה התחלנו את הקריירה כשיצאנו ממה? מצרים. אתם רואים שיש הבדל עצום בדרך שבה אני יכול לחבר אותה, מילה חשובה, לאביב, לקציר ולעשי, שהם שייכים למה? למעגל הדברים האימננטיים שכל אחד יכול מה לעשות? להתנסות בהם, לבין היכולת שלי לחבר אותה להיסטוריה הלאומית שלנו, שזה הרבה פעמים תלוי במה? בשייכות הלאומית הבסיסית שלה. כי אם היא לא תרגיש שייך למשפחה שלי ולמשפחה שלנו ולמשפחות בית ישראל, אז אתם יודעים שיש עמים, לא נעים הדוגמה המתבקשת, שחג אחד בשביל קבוצה לאומית אחת הוא חג הפוך בשביל קבוצה לאומית אחרת. שמעתם על זה, כן? לא רוצה לתת... יש אנשים שחושבים שיום העצמאות הוא לא בדיוק יום העצמאות מבחינתם, זה יום ההכנעה וכן, יום... למה? בגלל שבאמת נכון, ניצחון של עם אחד הרבה פעמים הוא מבשר, או הוא צד השני של המטבע של ברוך השם, כן? קנייה של עם אחר. אז לא, חגים לאומיים הם לא אוניברסליים. חגים חקלאיים דרך אגב יש בכל העולם. בחצי הכדור הדרומי זה רק הפוך, אתם מבינים את הקטע שהם, אבל ברמה העקרונית יש את זה. למה יש את זה? כי זה דברים מה? אימננטיים. אבל דברים שהם חגים היסטוריים, שיש בכל העולם חגים היסטוריים. יום העצמאות של האמריקאים מוכל בתאריך אחר מאשר יום העצמאות של הצרפתים. 10 ימים הבדל, בין 4 ליולי ל-14 ביולי, כן? אבל עוד חגים לכל מיני עמים, ואתם יודעים, כשעוברים מהפכות, אז הם משנים את החגים שלהם, וכל העסק הזה משתנה. אז מה שאני רוצה לומר, נחזור לעניין. עכשיו, כל זה כוזרי מה שעכשיו אמרתי לכם. כי כל הדברים האלה, כל ההבחנות האלה, בין אותם תחומים שבהם ההיגיון, השכל, החוויה האישית, ההתנסות האישית, היכולת שלנו, הנגישות של הדברים אלינו, זה תחום מסוים, ולעומתו ולידו מעמיד רבי יהודה הלוי תחום ידע אחר, שהוא נשען על הדבר הרעוע הזה שקוראים לו מסורת. אני אומר בכוונה רעוע בתור נקודת פתיחה, כי זה בדיוק מה שמאפיין את אותם דברים שאנחנו לא יכולים לחוות אותם ישירות, והדרך היחידה שאנחנו נתחבר אליהם, מה לעשות, הנכדה היקרה שלי והאהובה שלי, הדרך היחידה שלה להתחבר ליציאת מצרים זה דרכי, ודרכי דרך סבא שלי ודרך סבא שלו ודרך כל הדורות, כי רק להרגיש שהיא שייכת לשרשרת הדורות הללו, אז נכון, זה תהיה שאלה, האם יציאת מצרים מבחינתה זה משהו מכונן, כן, האם יציאת מצרים, זה שאנחנו פעם יצאנו ממצרים, האם זה רלוונטי לחיים שלה, האם זה בשבילה מורשה או מה? מורסה, זה שאלה שהיא תצטרך להתמודד עם זה, אני מוכן לעזור לך קצת, אבל ברמה העקרונית, זה שאלות שבאמת בלי ההתארות ברצף ההיסטורי זה לא יהיה. להרגיש טוב. זה עניין פסיכולוגי לחלוטין. אתה יכול, גם בלי זה יש כאלה שמטילים סנקציות על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עובדים לפי הספר, לא מטריד אותם השאלות האלה. אני לא מאמין שאנשים ש... סנקציות, יודעים מה זה סנקציות? זה עיצומים, כאלה, עובדים ככה. מי שמרגיש שנוח לו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובטוב לבב, כן? לא יודע. לא נשמע לי מתכון לאושר בחיים. עכשיו, יש אפשרות להגיד, אני לא מאמין שזה רצון השם, זה האמת, אני אגיד לך את האמת. אבל זה עניין שלי. שלא נוכל... איך כתוב שמה? ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אז הרמב״ם כותב באמת באחת האגרות, הוא כותב שלפי איך שחלק מהיהודים, הוא כותב נגד איזו קבוצה מסוימת, אני אגיד לכם נגיד מי הוא כותב, בסדר, זה קשור לענייננו. הוא כותב נגד אלה שחושבים שלא כדאי לדרוש טעמי מצוות. פרשת שבוע כי תצא, מכירים? זו ההזדמנות שרמב״ן, מהר"ל, עסקים בפרשת כאן ציפור, האומר על כאן ציפור יגירו החמך על תוז אחרי שבא. אתם יודעים שהרמב״ם, טוב, זה עוד מבוא אחד שכן חשוב לי לומר אותו. אנחנו, אני, אתם, הישיבה, היא חיה במסורת רציונליסטית. אני רוצה להגיד עוד, זה באמת מבוא חשוב. תראו, לפי ההבנה שלי, אתם לא, קודם כל, כל מה שאני אומר, אתם לא מחויבים לזה. בסדר? זה המלצה. אתם לא מחויבים. אבל אני אנסה לשכנע אתכם, שיהיה לכם ברור. זה לא שאני אתן לכם... אני חושב שהקדוש ברוך הוא, כן, יש שאלה מעניינת. האם הקדוש ברוך הוא בנה זה שבני אדם יחשבו, או בנה זה שהם לא יחשבו? יש לפעמים תחושה אצל חלק מהפרשנים והזה, שהקדוש ברוך הוא בנה זה שאנשים לא יחשבו, ואז הם יקיימו את התורה והמצוות. יש לפעמים כאלה אנשים, אל תחשבו, לא לחשוב יותר מדי, זה... ההבנה שלי היא שהקדוש ברוך הוא בנה על זה שהם כן יחשבו, ובין הברית החשוב של עבודת השם זה לא שאנשים לא יחשבו, אלא שאנשים מה? כן יחשבו, מחשבת ישראל, אתם מבינים? צריך לחשוב. זה בשפה הלמדנית, האם דבר מסוים הוא הוטרה או דחויה? יודעים את ההבדל בין הוטרה לדחויה? אז הוטרה ולכתחילה צריך מה לעשות? לחשוב. אני מחזיק טובה לחברותה שלי במרכז בשיעור א', שאמר לי שצריך, שבאמת לימדתי שצריך לחשוב. לומדים תוספות, צריך לחשוב, זה ברור. לא, לחשוב! זה חשוב לחשוב. אני אומר את זה ברצינות, כי לפעמים נדמה שיש כאלה שאומרים, אתה יודע, אל תשאל, אל תחשוב, אל תזה, אם אתה תחשוב, מי יודע מה יקרה? אם לא תחשוב, מי יודע מה יקרה? זה כבר קורה. צריך לחשוב. זה מצווה. לחשוב. באמת. אז עכשיו, זה נקודה שמאוד חשובה לי. וגם, יש כאלה שחושבים שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, יש בג. מה הבג? הבחירה החופשית. נכון שזה של אשתי, לפעמים יש בחירה חופשית, זה בג גדול. לכתחילה. יש בחירה חופשית. זה לא, אני אומר להרבה פעמים, אני אומר להורים, אתם רוצים שהילד שלכם יעשה מה שאתם רוצים, יש בחירה חופשית, לא ילך לכם, זה נגד הקדוש ברוך הוא. לפעמים זה עוזר, שהורים יירגעו קצת, שיש בחירה חופשית. ואני חושב שזה נקודה מאוד מאוד מהותית בהבנה איך לומדים את הדברים האלה. והמאמץ הוא כן לחשוב. עכשיו, למה אני אומר לכם את כל זה? כי המסורת שאנחנו נמצאים בה, ושרבי יהודה לוי כתב את הספר, והרמב"ם כתב את הספר, זה מסורת שאומרת שכן צריך לחשוב ולשאול ולהבין. עכשיו, יש הבדל גדול בין הרמב"ם לבין רבי יהודה לוי בנקודה הזו, וכל הפילוסופיה של ימי הביניים הייתה שקועה בעניין הזה. הרמב״ם למשל חשב, וגם כך חשב רס"ג וקצת רבינו בחיי, מי שהיה יוצא דופן זה רבי יהודה הלוי, הם חיו במה שנקרא בשפה הפילוסופית תורת האמת הכפולה, שיש שתי מקורות להגיע לאמת, או נבואה או השכל האנושי. כך חשב רס"ג, כך חשב הרמב״ם, כך הרמב״ם גם מסורת, אבל ברמה העקרונית, בסופו של דבר, בסופו של דבר, הטענה, איך אני אגיד לכם את זה בצורה... לא. הרמב״ם משך את הנבואה יותר ויותר לתחום של ההבנה השכלית. אצל הרמב״ם נוצר רצף כמעט מלא בין הנביא, היה שיא השכל, והיה לו משהו כתוצאה מהדבר הזה. יש... זה הבעיה הקשה מאוד גם ברמב״ם. אני רק אגיד בצורה יותר פשוטה, נניח ברס"ג. אתם יודעים, כשיש חושך, אז לא רואים כלום. בא פרוז'קטור ומאיר, אז רואים את מה שרואים. עכשיו, הטענה שיש שני פרוז'קטורים, או הנבואה, או מה? או השכל. אבל מה שרואים זה לפי רמב"ם, לפי רס"ג, לפי כל אלה, רואים את אותו המציא. יש דברים שאתה יכול לדעת את האמת לפי הנבואה, אתה יכול לדעת את האמת לפי השכל. הרס"ג למשל שואל, אם אפשר להביא את האמת לפי השכל, אז למה צריך את הנבואה? ואם אפשר לפי הנבואה, למה צריך מה? השכל. זו שאלה של, למשל, ברבינו בכרי, זה גם כן מופיע. השאלה הזאת, למה צריך את שתי... אבל ההבנה הבסיסית שלהם ש... ממילא תבינו שבהבנה הזאת השכל והנבואה הם, 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 השכל הוא מבוא גדול בנבואה, יגיד הרמב״ם. רבי יהודה הלוי קצת שונה, משום שהוא חושב שהשכל והנבואה לא נותנים את אותו דבר. הנבואה נותנת דברים שהשכל לא יכול לתת. דעת הרבי יהודה הלוי, השכל מגיע עד גבול מסוים, והנבואה יכולה לתת משהו שהוא מה? מעבר לשכל, אבל לא נוגד את השכל. גם לפי רבי יהודה הלוי, השכל יש לו תפקיד מרכזי בעבודת השם, והוא התפקיד המרכזי שלו בהבנת התורה וגם בהבנת כל דברי הנביאים. אז אני רוצה לומר לכם שבמובן הזה אנחנו בישיבה בכלל, זה השיטה, ודאי הרב סולובייצ'יק ככה היה, אבל גם הרב קוק לדעתי היה כזה, למרות שאולי יש היום זרמים שמדגישים היבטים אחרים, והרב קוק גם הזה נתווכח בהמשך, אבל שהתפיסה המרכזית היא על המרכזיות של החשיבה ושל העבודה ההגיונית והרציונלית, רציונלית, בכל הנוגע לענייני מחשבת ישראל. זה בעצם שנניח הרב קוק כותב למשל שבשמונה קבצים, אחד המקומות שעכשיו, ואני חוזר עכשיו לאותו רמב״ם שהזכרתי קודם, הרב קוק כותב זה בסגנון שלו, שהרמב״ם כותב שם שאותם אלה שחושבים שאין לתת טעמי מצוות, שעדיף להשאיר את הטעם למצוות כאיזשהו קפריז, לא קפריז, איזה שרירותיות אלוקית, הרמב״ם, ריאה לא, ריאה יש לו איזה טעמי מצוות, אנחנו לא, 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 הטעם המרכזי של... טוב, תשאל אותי בהמשך, בסדר? אני אתן לך את התשובה שלי, אבל תשאל אותי, הרמב"ם כותב כנגד אלה שחשבו שאין צורך לתת או אין טעם או לא כדאי לתת טעמי מצוות. זאת אומרת, זה חילול השם. כי אם אתה תגיד שבני אדם שעושים דברים באופן שרירותי זה נשמע בעייתי מאוד. בני אדם צריך לעשות דברים מה? ספוגי היגיון, מטרה, כוונה ותכלית. זה בני אדם. אבל הקדוש ברוך הוא יכול לתת תורה שמה? ככה.
ההנחה היא שאנחנו לא מבינים.
וכל מה שאנחנו נבין זה לא רלוונטי. אומר הרמב״ם, זה חילול השם שאין כדוגמתו, ואם אתה תגיד שזה התורה שלך, אז הגויים לא יגידו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, הם יגידו רק עם נבל וטיפש, הגוי הקטן הזה. בעיניו של הרמב״ם יש קנאות ויש חילול השם ולחשוב שהתורה היא איננה נגישה להבנה ההיגיון האנושי. זה חילול השם. ולכן, מה?
זה גם הגיוני.
אני לא אמרתי שלא הגיוני, גם אני לא חושב שזה הגיוני, רק אומר שלפעמים צריך את הזקן של הרמב״ם לטובת העניין. כאילו צריך להתיר לנו לחשוב, ולהתיר לנו להיות הגיוניים, כי אנחנו לפעמים מוקפים בכל מיני דברים שהם פחות הגיוניים. אז הדבר הזה, אני רוצה להגיד, יש פה מסורת, של כן מאמץ אינטלקטואלי להבין שוב, ולכן אני רוצה לעבוד עם הרבי יהודה הלוי, כי רבי יהודה הלוי עושה את ההבחנה שאמרתי לכם קודם, שיש תחומים שבהם האינטלקט יכול להביא אותך למסקנות, יש תחומים שאתה לא עלינו נאלץ להישען על כלים אחרים להבהרת המציאות, במיוחד לגבי אותם מימדים של המציאות שהם אינם הכרחיים, שהם אינם אימננטיים, שהם כל המימד של ההיסטוריה, כל המימד שבו מעורב האדם בגבורתו וביכולתו האנושית לבחור ולהנחיל משמעויות, שזה תחום החיים האמיתיים של האדם. כי יש לנו שתי ברכות כל בוקר, נכון? יש גם ברכה שלישית. שתי ברכות, הכוונה ברכת הגוף, אתם שמעתם עליה, ברכת אשר יצר, זה הדברים האימננטיים, נכון? הם עובדים אוטומטי. יש ברכה, מה לא?
בינתיים.
לא תמיד, נכון, אבל אם יסתם אחד, אם יפתח אחד, טוב, לא צריך עכשיו לך. ויש ברכת הנשמה. מה זה ברכת הנשמה? אלוקה נשמה, נכון? יש הבדל גדול משתי הברכות האלה. מבחינת גם התוכן, גם הסגנון. וברכת הנשמה זה אותו דברים שאתה יכול להתכוון למשהו, שאתה ברתה, אתה יצרת, אתה נפחת, אתה מבין, יש פה איזו הסתכלות ישירה כלפי הדברים, כי הם לא חוזרים על עצמם, הם לא מחזוריים, הם לא הכרחיים. אז עיקר הקיום של האדם בנשמה שלו זה באותם דברים שהוא בוחר שהם לא הכרחיים, שהם נובעים מאיזשהו עומק של רצון. בתחום הזה ההכחות הן קלושות יותר. זה בעיה, זה בעיה נוראית, אבל זה עיקר החיים שלנו. אז לכן אני ארצה ללמוד לכם את העניינים האלה לפי שעה. אתם תלכו לכל סעודת פת חבית. אנחנו נפגש שבוע הבא, עכשיו שנייה חודש.